אבל טוב, שלום וברכה. הנושא שלנו זה בניין האומה, או נקרא לזה חינוך האומה, וכפי שהרב אהרון ביקש ממני גם לעשות אחר כך בחינוך, אז נעסוק בחינוך האומה ומכאן לחינוך היחיד. כולנו מכירים בגדה של פסח את הדעות השונות לגבי הזכרת יציאת מצרים בלילות. יש דעה אחת שאומרת כל ימי חייך לרבות את הלילות, ויש דעה שאומרת כל ימי חייך לרבות את ימות המשיח. זו מחלוקת כפולה. דעה אחת אומרת שמזכירים את יציאת מצרים בלילה ולא מזכירים את יציאת מצרים בימות המשיח, והדעה השנייה אומרת שמזכירים יציאת מצרים בימות המשיח ולא מזכירים את יציאת מצרים בלילות. אבל זה לא סתם דרשות, לרבות את הלילות, לרבות את ימות המשיח. מי שמרבה דבר אחד ממעיט את הדבר השני, ממעט את הדבר השני. מי שמרבה את הדבר השני ממעט את הדבר הראשון. והגמרא מסבירה במסרת ברכות שהדעה שסבורה שזה בא לרבות את הלילות ולא לא את ימות המשיח, זה מפני שבמות המשיח לא יהיה מקום להזכיר את יציאת מצרים. מביאים פסוק שבימות המשיח כשתהיה גאולה כבר לא יזכירו את מה שהיה בעבר, אלא בעיקר יזכירו את הגאולה האחרונה. למה להזכיר את מה שיש בעבר בשעה שאנחנו חווים ישועה וגאולה חדשה? כך אומרת הגמרא. והדעה שאומרת שכן מזכירים את יציאת מצרים בימות המשיח, אומרת שזה נכון. חווים את הגאולה האחרונה, והגאולה האחרונה תהיה עיקר. בכל אופן, יציאת מצרים תהיה תפילה. אז מה המחלוקת? האם בעת בימות המשיח, כאשר נחווה את הגאולה האחרונה, עוד נזכיר את יציאת מצרים בתור דבר תפל, או שבכלל לא נזכיר את יציאת מצרים? זה גמרא מסרת ברכות דנה בזה. אומר המהר"ל, תראה, לא סתם מזכירים. אם מזכירים בימות המשיח את הגאולה האחרונה, סימן שיציאת מצרים היא עדיין רלוונטית בגאולה האחרונה. או בלשונו של המהר"ל, אני אזכיר כמה משפטים שלו, המהר"ל אומר שזה בפתיחה שלו לספר נצח ישראל. הוא אומר שיש שני סוגי סיבות. יש סיבה בעצם, יש סיבה מקרית. מה מבחין ביניהם? סיבה מקרית, גם כאשר מסתלקת הסיבה, התוצאה נשארת במקומה. נגר חשוב בנה את הסטנדר הזה. גם אם לא עלינו הנגר בגיל 120 עובר לעולם האמת, הסטנדר נשאר. למרות שהסיבה הסתלקה, התוצאה נשארה. למה? כי זה נקרא סיבה מקרית. הנגר לקח עצים שכבר היו קיימים, קירב אותם והצמיד אותם אחד לשני. סיבה בעצם, לעולם התוצאה תלויה בקיומה של הסיבה. אם הסיבה מסתלקת, גם התוצאה מסתלקת. שתי דוגמאות מודרניות. יש אחד, לוקח איזה בלון, בלון שיום הולדת, מנפח את הבלון. מתאמץ רבע שעה, עד שבלון הולך, הוא מתרחב, יש לו בלון. אחרי שהוא תאמץ כל כך הרבה, הוא אומר, אחרי שהשקעתי כל כך הרבה מאמץ לדחוף אוויר בתוך הבלון, עכשיו שאני צריך לנפח בלון חדש. רעיון, ניקח את האוויר מן הבלון הזה, נעביר לבלון השני, למה להתאמץ פעם נוספת לנפח? כמובן, הוא מוציא את האוויר מן הבלון האחד, הבלון הראשון מתכווץ מחדש. למה? כי הנוכחות של האוויר בתוך הגומי היא זאת שמרחיבה ודוחפת את הדפנות של הגומי. אין בלון מנופח מבלי שיש בתוכו אוויר. האוויר הוא לא סיבה מקרית, ובמקרה זה הסיבה בעצם. דוגמה נוספת יותר מודרנית, כשמפעילים מכונת כביסה, אז כידוע לוחצים על כפתור, וזה נס ופלא. המכונת כביסה עובדת שעה. כמובן, זה לא בכוח הלחיצה בכפתור, אלא בכל רגע זורם חשמל. רגע אחד אין חשמל, אין מכונת כביסה. אומר המהר"ל, הדעה שסבורה שצריכים להזכיר את יציאת מצרים בגולה האחרונה, סבורה שיציאת מצרים היא לא סיבה מקרית, אלא היא סיבה בעצם לכל מה שהולך ומתרחש בתולדות עם ישראל לדורי דורות. וכמו כל סיבה בעצם, הסיבה בעצם מלווה את התוצאה עד השלב האחרון. וכיוון שהסיבה מלווה את התוצאה עד השלב האחרון, על כן גם בגולה האחרונה צריכים להזכיר את יציאת מצרים. היא סיבה בעצם. או בלשונו של המהר"ל בפסקה הראשונה שלפניכם, כי מן המדרגה בדף, מקווה שיש כולכם דף, פסקה הראשונה, כי מן הסיבה, מן המדרגה. אז יש דפים, מי שאין דף, זה הזדמנות עכשיו לקחת דפים. מי שצריך. כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו מדרגה עוד יותר עליונה בגולה האחרונה. ואם לא הוציא את ישראל ולקח אותם לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. כי יציאת מצרים היא הסיבה בעצם אל הגולה האחרונה. כלומר, המהר"ל אומר שבעצם, עוד מעט נסביר עוד יותר את הדברים, אומר שעם ישראל כשיצא ממצרים, הוא קנה איזה מעלה, נבנתה איזה משהו בנפש של האומה הישראלית, בהיסטוריה של עם ישראל. הדבר הזה הולך ומתברר במהלך הדורות, ובא לידי ביטוי מלא בגולה האחרונה. כך שהגולה האחרונה היא לא צמחה מאליה. היא בעצם הוצאה מן הכוח לפועל של משהו שכבר נקבע כשיצאנו ממצרים. הדברים מתבררים יותר, מיד נברר אותם, ברב קוק. הרב קוק אומר שמיציאת מצרים עד הגולה האחרונה זה תהליך אחד. יש שתי תפיסות כיצד לראות את תולדות עם ישראל. עם ישראל מגיע, יוצא ממצרים ונכנס לארץ. גאולה. גלות בבל. כל ההישגים נמחקו. וחזרנו לנקודת ההתחלה. חוזרים לארץ ישראל בתקופת יהושע, בתקופת עזרא, גאולה חדשה. אחר כך גלות רומי, הכל נמחק. גאולה האחרונה הזאת שלנו, התחלה חדשה. עושים צד אחד קדימה, אחר כך חורבן, צד אחד אחורה. שוב צד אחד קדימה, שוב צד אחד אחורה. כך שתולדות עם ישראל לפי זה נתפסים, כי זה מין הלוך ושוב. וכל פעם החורבן או הגלות מוחקת את כל ההישגים שהשגנו לפני כן, ואז יש איזו נקודת התחלה חדשה. על פי התפיסה הזאת, כמובן, כל מה שקרה ביציאת מצרים, וכל ההישגים הגדולים, וכל מה שהיה לנו בתולדות עם ישראל כשיצאנו ממצרים, כל זה נמחק. למה זה נמחק? באנו לארץ, מכוחה של יציאת מצרים. אחר כך גלינו מארץ ישראל, בטלה יציאת מצרים, ואז יש גאולה חדשה, אותה גאולה שוב נמחקת, עד שאנחנו מגיעים לגאולה האחרונה, שהיא בעצם הכל בכל מכל כל. אומר הרב קוק, זה לא נכון. זה לא נכון. אין לראות ככה את תולדות עם ישראל. עושים צעד, ואחר כך חוזרים חזרה, ויש לה התחלה חדשה. כי אז יציאת מצרים, לפי זה, היא לא רלוונטית בשבילנו היום. הכל ירד לטמיון כשגלינו. אז אין יציאת מצרים. ואין שום סיבה היום לשבת בליל הסדר ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה שיצאנו ממצרים, מפני שכל מה שיצאנו ממצרים הכל בטל והכל ירד. אולי נקרא עוד קטע של המהר"ל ואחר כך נמשיך דברי הרב קוק. גבורות השם. יש מקשים, מה התועלת, מה הועילה לנו היציאה ממצרים? הרי אנו, המהר"ל מעט אחרי גירוש ספרד, הרי אנו משועבדים בשאר מלכויות. דמה ישנה, מה זה שונה מלכות מצרים משאר מלכויות? יושב לו יהודי בספרד, הנוצרית, תחת האינקוויזיציה, ולא לסדר, ומודה לקדוש ברוך הוא שיצאנו ממצרים. מה יצאנו ממצרים? יצאנו ממצרים, ואחר כך עכשיו גלינו לספרד. אז מה הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא יצא ממצרים? מה התועלת בזה שיצאו ממצרים? מה הרווחנו בזה שיצאנו ממצרים, אם עכשיו אנחנו נמצאים את ספרד, מתענים תחת גלגלי האינקוויזיציה? זאת השאלה של המהר"ל, זו לא שאלה פילוסופית, אלא שאלה קיומית. יהודים באותה תקופה שאלו את עצמם, מה הם יושבים כבני חורים בליל הסדר, כאשר מהצד השני של הקיר מסתובבים החוקרים של האינקוויזיציה בדרך לענות אותם בגלגל העינויים. מה המשמעות של יציאת מצרים? בטלה יציאת מצרים, פסקה יציאת מצרים. כמו יהודי שישב בבית הסוהר, יצא בבית הסוהר, חגג חג גדול, חגג חזר לבית הסוהר. אז מה, כשהוא יהיה בבית הסוהר יחגוג כשהוא בבית הסוהר את החגיגה של היציאה שלו מבית הסוהר בשעה שהוא כבר חזר לבית הסוהר? מה יש לזה תועלת? איזה מין דבר? אומר המהר"ל כלשונו הבוטה, ודברי הווי הם, בעברית פשוטה, שאלה הזאת שטויות. שטויות, זה לא שאלה, דברי הווי, זה בכלל לא מתחיל. למה? כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו את הטוב בעצם, עד שהיו ראויים להיות בני חורים מצד עצם מעלתם פה. חסר תו. ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי כלל. כי עדיין על ישראל המעלה הזאת שהם בני חורים בעצם עם שיעבוד במקרה. רואים את המהר"ל? בערך בשנת 1500, 1600, לפני 500 שנה. כבר נמצאים בגלות 1500 שנה. אומר המהר"ל, תדע לך, כשיצאנו ממצרים זכינו להיות בני חורים בעצם. מה שאנחנו נמצאים בגלות 1500 שנה, מקרה, ומקרה מצער, איזה משברון קטן בהיסטוריה שלנו. 1500 שנים אנחנו בגלות, אומר המהר"ל, זהו זה, יצאנו ממצרים, הפכנו להיות בני חורים בעצם. אלא מה? עסקים מסתבכים בדרך, אז אנחנו 1500 שנה בגלות, אז זה מקרה. ומקרה סופו לחלוף, ולא ישנה את המהות. ולכן יושבים בליל הסדר, יהודים תחת הגלות הנוראה ביותר, כולל יהודים ישבו בסדר גם בגטאות, בתקופת במלחמת העולם השנייה, ישבו בגטאות, בליל הסדר. כי החירות לעם ישראל היא בעצם, למה? היסטוריה, יש מקרים. אז את הדבר הזה מסביר הרב קוק. הרב קוק אומר שצריכים לראות את כל תודות עם ישראל כרצף אחד. לא כפי התיאור שתיארתי לפני כן. יש גאולה, אחר גלות שמבטלת את הגאולה, ושוב התחלה חדשה. שוב גאולה, ושוב גלות שמבטלת את הגאולה, עד שבסוף יש גאולה חדשה שהיא בעצם נקודת התחלה חדשה. אומר הרב קוק, זה לא כך. אומר הרב קוק באורות, תסתכלו בעמוד מן ד', הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. מיציאת מצרים עד הגאולה האחרונה, אנחנו בדרך. אנחנו יצאנו ממצרים ומתקדמים לכיוון ארץ ישראל, מאז שיצאנו ממצרים. מכוח הדחיפה הזאת של יציאת מצרים, אנחנו מגיעים עד הגולה האחרונה. בדרך יש כמה עיכולים. בדרך יש כמה פיתולים. אבל בסופו של דבר, הגולה האחרונה, זה לא גולה חדשה. הגולה האחרונה, זה בעצם מכוח הדחיפה הראשונה שקיבלנו בעת שיצאנו ממצרים. זה כאילו שריקת הפתיחה הייתה ביציאת מצרים. ומאז אנחנו רצים. בדרך, כמה פעמים נופלים. וכשאנחנו מגיעים בסופו של דבר לארץ ישראל בדור שלנו, זה בעצם מכוח יציאת מצרים. עם כל מיני משברונים ארוכים, גדולים ונוראים בדרך. ויש לזה משמעות גדולה מאוד. תדעו לכם. כי אם אנחנו חוגגים השנה את ליל הסדר, זה לא איזה מין נוסטליה לזה אירוע שהיה בעבר. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, חוגגים את ליל הסדר, בגלל הכוח של יציאת מצרים שעדיין פועל עלינו היום. אנחנו לא תמיד תופסים, אנחנו תופסים את עצמנו כי זה עם שמתרפק לעבר, ותמיד אוהבים את הביטוי עם שאין לו עבר, אז אין לו עתיד. שכוח, יפה מאוד. זה טוב בשביל ההסברה הימנית. אבל מה שאנחנו חוגגים בליל הסדר, את יציאת מצרים, זה לא בגלל שהיה איזה אירוע גדול שלפני אלפי שנים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על האירוע הזה. אלא בגלל שמכוחו של האירוע הזה, מפני שהאירוע הזה ממשיך לפעול עליהם. כמו שאנחנו חוגגים כל שנה את יום העצמאות. אנחנו לא חוגגים את יום העצמאות רק בגלל מה שהיה בהייר תשח. אנחנו חוגגים את יום העצמאות גם בגלל היח תפשין סמכת. אנחנו חוגגים את יום העצמאות בגלל שהמדינה חיה וקיימת. לא בגלל שהיה איזה מדינה שהוקמה לפני 50 שנה בהיח תפשין חת, או לפני 60 שנה. בגלל שהמדינה קיימת. אלא זה התחיל בהיח תשח. אבל אנחנו שמחים על המדינה בגלל שנמצאת בפנינו. אותו דבר, כאשר אנחנו יושבים בליל הסדר, אומר רב קוק, זה מפני שיציאת מצרים זה כוח שממשיך לפעול עלינו. הוא זה שדוחף אותנו, הוא זה שמוביל אותנו, הוא זה שמביא אותנו עד הלום. בלשונו של הרב קוק, נקרא עוד פעם את הפסקה הזאת, הגולה נמשכת והולכת. גולת מצרים וגולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. זה כל זה רצף אחד. לא צד אחד קדימה ואחר כך צד אחד אחורה, והכל מתבטל ויש התחלה חדשה. לא! כל זה תהליך רציף אחד. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. נדלג על פסקה אחת ונראה עולת ראיה חלק א' עמוד קבע. שם הרב קוק גם למד אותנו איזו טרמינולוגיה חשובה. רק לפי מראית העין נחשבת יציאת מצרים למאורע שהיה בעבר. מאורע היסטורי שחלף. אבל באמת, פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. הזרוע הנטויה האלוקית אשר נחשפה במצרים לגאולתם של ישראל נטויה היא ועומדת במשכת פעולתה באין הפסק. כל אחד יודע שביטוי מפתח שמתאר יציאת מצרים זה יד חזקה וזרוע נטויה. אז רב קוק מסביר לנו לכל הפחות חלק מן הביטוי הזה. מה זה זרוע נטויה? מה זה שקדוש ברוך הוא גל אותנו עם זרוע נטויה? אז אומר רב קוק שהביטוי של זרוע נטויה פירושו של דבר שהאירוע הזה שהתחיל אז, יש מעין זרוע נטויה על פני ההיסטוריה שממשיכה את הפעולה של יציאת מצרים לכל מהלך הדורות. זה נקרא זרוע נטויה. וכמו שמישהו עוצר אותי באמצע הרחוב ואומר לי, תגיד לי, איפה הבית של פלויני? אז אם הבית של פלויני קרוב, אני אומר לו, פה. כך אני עושה עם היד. ואם הבית רחוק, מה אני אומר לו? שם, שם, זרוע נטויה. אומר הרב קוק, זאת הזרוע הנטויה. זרוע הנטויה זה בעצם התהליך ההיסטורי שנמשך על פני כל הדורות. אתם רואים, אני בעצמי, כשאני בא להסביר את זה, אתם יודעים, אני מדבר עם הידיים. אבל כשאני בא להסביר מה זה זרוע נטויה, האמצעי היחידי שלי להסביר מה זה זרוע נטויה, זה עם הזרוע הנטויה שלי. זרוע נטויה, פירושו של דבר, שעל פני כל הדורות, יש איזה מין זרוע אלוקית שנטויה על פני ההיסטוריה, ומכוונת, ומדריכה, ומושכת, ומגלגלת את העניינים שהתחילו ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא אירוע שהיה ונפסק, אלא יש זרוע נטויה על פני ההיסטוריה, זו הזרוע הנטויה האלוקית. כלומר, הביטוי זרוע נטויה, זה זרוע נטויה. זה זרוע נטויה. אז אומר הרב קוק, זה זרוע נטויה. זרוע נטויה פירושו של דבר, פעולה שנמשכת על פני מהלך הדורות. זה מושג של זרוע נטויה. עד כאן פרק א'. פרק ב'. יציאת מצרים, גאולה עתידה, פעולה רציפה עם עליות ומורדות. אבל עם כל זה לימדו אותנו חז"ל, שבנקודה אחת מאוד מאוד בסיסית, יש הבדל בין גאולת מצרים לבין הגאולה האחרונה. אז זה מה שכתוב במחילתא, בדף שלכם. מחילתא ב', פרשה ז'. ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאתם ממצרים. יש דעות שונות בחז"ל, מה זה בחיפזון, חיפזון של מצרים, חיפזון של ישראל, חיפזון של השכינה. יכול אף לעתיד לבוא יהיה בחיפזון. עונים חז"ל, פסוק בישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו, במנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכן השם. גאולת מצרים הייתה בחיפזון, הגאולה האחרונה איננה בחיפזון. למרות שזה תהליך רציף. למרות שזה תהליך שהתחיל ביציאת מצרים, וממשיך על פני כל הדורות, ומגיע עד הגאולה האחרונה, יש הבדל. זה היה בחיפזון, וזה לא בחיפזון. מסביר המהר"ל, מה זה חיפזון? מה זה חיפזון? למה גאולת מצרים הייתה בחיפזון? מה מבטא את החיפזון? אז נקרא שורה אחת של המהר"ל. הקדמת אור חדש למהר"ל. כי הדבר שהוא בזמן, הוא טבע ומנהגו של עולם שנעשה בזמן. אבל הדבר שאינו מן השם יתברך, פועל זה נעשה בלא זמן נמשך. הזמן זה הטבע. כי הזמן מבטא תהליכיות. זה הזמן. גם אם הזמן הוא קצר מאוד. גם כשיורים כדור, אז יש תהליך. הפיקה, נותנים הקלה פיקה, והפיקה מתפוצץ, ושורפת אבקת שריפה, ואבקת שריפה זה משחרת גזים, והגזים דוחפים את הקליה. יש תהליך. אז זה לקח על פי שנייה, אבל יש פה תהליך. זה הזמן, העולם שלנו זה עולם של תהליכים, זה עולם הטבע, זה מה שאנחנו לומדים בפיזיקה. מה אנחנו לומדים בפיזיקה? תהליכים. מה אנחנו לומדים בביולוגיה? תהליכים. ימים התהליכים, בחלקיקי זמן, תהליכים. העולם האלוקי איננו כפוף לתהליכיות. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. לכן החיפזון, אומר המהר"ל, מבטא את הפן האלוקי. הטבע זה הזמן. אנחנו חיים בזמן. איזי, איזי, עולם שלנו. אבל איזי, איזי מהר, איזי, איזי לאט. אבל העולם שלנו זה עולם של זמן. העולם האלוקי זה החיפזון. העולם האלוקי. כי עולם הקדוש ברוך הוא לא כפוף לתהליכים. הקדוש ברוך הוא יכול לגלר, לדלג על התהליכים. ובכלל, כל בריאת העולם יש מעין, יש מעין, זה בלי תהליכים, כי אין שום תהליך שיכול לקשר בין העין לבין היש. והקדוש ברוך הוא לא שייך לממד של התהליכים, לא שייך לממד של הזמן. אומר המהר"ל, זה המושג של החיפזון. חיפזון בא לבטא שהגאולה הזאת, זאת גאולה אלוקית, מזה עולם אלוקי עליון, אלא תהליכים יגעים בתוך המציאות. אז זה החיפזון. או כפי שכותב הרב קוק בביטוי ספרותי, כדאי את הביטוי הזה לתלות, לעשות מזה מסגרת ולתלות על בתוך איזה מסגרת נאה ולתלות את זה לקירות בימים האלו. זה טוב. אומר הרב קוק, המציאות אין לה כנפיים מהירות כאלה אשר לחיזיון. בחזון אדם יכול לדלג. הוא נמצא עכשיו פה והוא חולם, חולם 2000 שנה קדימה. אבל המציאות אין לה כנפיים. המציאות, כמו שאומרים ביידיש, קרחצן. זה הולך לאט לאט. חורק. זה חורק. קרחצן. זה הולך, זה לאט, וכבצ'ים באמצע. זה המציאות. החזון, יש כנפיים. אדם יכול לחלום ולתכנן גדולות ונצורות ולראות את העתיד כאילו כבר קיים בהווה. אבל המציאות, המציאות, אין לה כנפיים, אין לה חיפזון. היא מתקדמת לאט לאט. דרך אגב, שכחתי. חז"ל אומרים שה... זה נשאל, כיוון שחצי נרדמו, אז אפשר לשאול שאלה כדי להתעורר. אז כתוב שהגאולה העתידה איננה בחיפזון. אז מה הביטוי של חז"ל לומר שהגאולה האחרונה איננה בחיפזון? זה לא שאלה קשה. איך חז"ל ניסחו את זה שהגאולה האחרונה? נכון. שהגאולה היא כמעה כמעה. לעומת כמעה כמעה. לעומת חיפזון, הגאולה האחרונה... כמעה, כמעה. זה בדיוק ההפך מהחיפזון. מה זה חיפזון? זה לא כמעה, כמעה. ההפך, כמעה, כמעה, זה... לאט. לאט. אז אומר עוד פעם המהר"ל, נקרא עוד איזה קטע אחד, שהוא חוזר על זה, מהר"ל, הגדה של פסח. וזה פירוש הכתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם העוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. כי מה שיוצאים בחיפזון בלי המשך זמן, מורה שיצאו במדרגה ובמעלה עליונה. והפועל, הפעולה שהיא באה משם, נעשה בלי זמן. לא כמו הדברים הטבעיים שכל פעולתם בהמשך זמן. אבל כאן הייתה גאולתם שלו בטבע, לכן היה בחיפזון בלי זמן. לא, דברים יפים, דברים חשובים, אבל עיקר החידוש בפסקה הבאה. הפסקה הבאה היא... היא בעצם הנקודה המרכזית בשיעור. אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק מ"ז, כך: כי מפני שהגאולה הראשונה מופיע בדף שבפניכם, כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצרית, שהרי לא היו נגלים אלא לשעה, וכך היה עניין הגאולה גם כן, דומה לאור הברק, שנראה ברקיע לשעה ומיד הוא חולף. ולא הייתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים. לפיכך יציאתם בחיפזון גם כן. כי כל הדבר שאינו קיים תמידי הוא עובר במהירות לשעה. אבל הגאולה האחרונה שהיא גאולה נצחית מבלי שינוי כלל, רק קיימת תמיד, ולכך לא היה, לא יהיה לדבר זה בחיפזון. אומר על המהר"ל, תדע לך, הגאולה הראשונה, מה שמאפיין אותה, שהייתה בחיפזון. אבל יש לזה גם כן חיסרון. כי, השתמש בסיסמה, מה שבא מהר, גם הולך מהר. מכיוון שהגאולה הראשונה הייתה בחיפזון, אז גם היא לא הייתה נצחית. כי מה שבא מהר, הולך מהר. מה שנקנה בלא עמל, מסתלק בקלי קלות. לכן אומר המהר"ל, הגאולה הראשונה היא הייתה בחיפזון, וזאת מעלתה, ואנחנו אוכלים את קורבן הפסח. זה דבר נפלא. אני פותח סוגריים רק למד איזה חידוש מופלא שמופיע ברמב"ם מורה נבוכים. זה פתיחת סוגריים, לא קשור לשיעור, אבל דבר חשוב. יש שאלה גדולה אצל כל הקדמונים לגבי המאפיינים של אכילת כל המצוות שקשורות לקורבן פסח. יש שם הרבה דברים מיוחדים בקורבן פסח. עד כדי כך מיוחדים שהבן, כשהוא רואה את קורבן פסח, מה הוא שואל? מה העבודה הזאת לכם? לא סתם הוא שואל מה העבודה הזאת לכם כשהוא רואה את חג הסוכות. הוא שואל את זה בקורבן פסח. כי קורבן פסח יש כל מיני דברים משונים. אסור לשבור את העצמות, ואסור להותיר עד הבוקר, ואסור לאכול את זה מבושל, וחייבים לאכול את זה דווקא אצלי. כל מיני הלכות מיוחדות. שואל הבן, מה העבודה הזאת לכם? אז גדולי ישראל מנסים לענות לשאלה הזאת, מה מייחד את קורבן פסח. והרמב"ם אומר במורה נבוכים, שמה שמאפיין את קורבן פסח, את הלכות קורבן פסח, שכל מה שקשור לקורבן פסח, צריך להיות בחיפזון. לכן, אל תעשה לי גולש מקורבן פסח. תוסיף קצת קינמון, קצת פלפל, בינתיים תרוץ לשכנה כדי להתעניין על מתכון חדש של הגולש. לא, תעשה זה אצלי. לא, 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 להתחיל להתמרח בהכנת קורבן הפסח. לא. כך אומר הרמב"ם. לכן צלי, כי צלי זה מהר. לבשל זה לוקח הרבה זמן. וגם אל תתחיל לשבור עצמות, אין זמן. בחיפזון, בחיפזון, בחיפזון. ואל תתחיל, הכל, ולמנויים, הכל, הכל כדי שיהיה בחיפזון. אומר הרמב״ם, למה, 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 למה? למה כל כך חיפזון? אומר הקדוש ברוך הוא חשש, שכמה יהודים יישארו במצרים. לכן בחיפזון. ובלשון אחרת, הקדוש ברוך הוא חשש, שאם יתחילו לעשות גולש, אז שיירת הגולה כבר יוצאת ממצרים, ובמתיים נשארים שלושה יהודים, ובוחשים בגדרה, ומכינים את קורבן הפסח שלהם, כי טעים, זה קצת פלפל, וקצת זה, ועוד רבע שעה, רגע, רגע, אנחנו מגיעים, רגע, רגע, ובמתיים ממשיכים, ממשיכים. ושמה ישאל האדם, מה, יש חשש כזה? אחרי כל כך הרבה מאות שנות עינוי במצרים, יוצאת שיירת הגאולה, וכמה יהודים מתעכבים בגלל איזה גולש? התשובה, שזה גם קיים בימינו, שהתחילה הגאולה, וכמה יהודים נשארו בארצות הברית, כי עדיין בוחשים בגולש. לכן, זה הרעיון שעומד מאחורי זה. אומר הרמב״ם, קורבן הפסח, המהות שלו זה חיפזון. תמיד חושבים שמה שמאפיין את החיפזון, זה המצה. לא הספיק בצקן להחליץ, אז עושים את הכל בחיפזון. אומר הרמב״ם, לא, תדע לך שלא רק המצה היא חיפזון, גם קורבן הפסח המהות שלו זה חיפזון. זה הסבר של הרמב״ם מורה נבוכים, יש הסברים אחרים. אז הכל חיפזון, הכל, הכל, הכל חיפזון, ולדורי דורות לומדים מקורבן הפסח, גאולה צריכה להיות בחיפזון. אבל אומרים חזר, אבל הגאולה האחרונה לא בחיפזון. למה? אומר המהר"ל, כי מה שבא מהר, הולך מהר. כמו ברק, אומר המהר"ל, שקורע את השמיים, ורגע קט, הכל מואר בחושך, ואחרי שתי שניות, הכל חוזר להיות חשוך. מה? מה, מה? מה אתה אומר? אני אגיד גם אחרי, מה המהר"ל אומר? זה... מה אמר ברק? מה אני יכול לעשות? זה אמר על אמר ברק. זה ברק, שנראה ברקיע וקוריאה, אומר המערב, שנייה אחת מאיר את הכל, אחר כך הכל מחשיך חזרה. ובלשון אחרת, מה שלא עובר תהליך של הפנמה, לא מחזיק מעמד. וכל מה שמאפיין את גאולת מצרים, זה תהליכים מהירים. זה ודאי מהירים. הכל מהיר, הכל, 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 הכל מהיר. אבל זה לא מחזיק מעמד. נחיב עוד מעט את הדיבור יותר, אבל נמשיך לעוד ביטוי אחד חשוב. גבורת השם, וככה נוכל להשלים את התמונה. וגאולה, להוציא אותם ממצרים, היה בחוזק. כמו שכתוב בכל מקום אצל יציאת מצרים, חוזק הפעולה. כי בחוזק יד הוציאנו ממצרים. וכל דבר שהוא פועל בחוזק, פועל במהירות, לפי חוזק פעולתו. הוא אומר לנו המהר"ל דבר מופלא שבמופלאים. לימד אותנו עכשיו כזאת משוואה. אלוקי זה בלי זמן. בלי זמן, זאת אומרת, אלוקי נעשה במהירות. מה שנעשה במהירות נעשה בחיפזון. והביטוי הנוסף לדברים שנעשים בחיפזון, שנעשים בחוזק, וזה מה שנקרא בתורה, היד החזקה. שני תהליכים מגבילים. תהליך אחד ביציאת מצרים, זה היד החזקה. מה זה היד החזקה? זה החיפזון. בחוזק. למה בחוזק? למה בחוזק? למה צריכים חוזק? כי המציאות לא מוכנה. המציאות לא מוכשרת. דברים שמתפתחים לאט באופן טבעי, אתה לא צריך לעשות בכוח. מתי עושים בכוח? עושים בכוח כאשר המציאות מתנגדת, כאשר המציאות לא מוכשרת לכך, אז מפעילים כוח, זה מנסים, אונסים, הקדוש ברוך הוא אונס את המציאות. המאפיין של יציאת מצרים, אולי המאפיין המשמעותי ביותר של יציאת מצרים, זה המטה של משה רבינו. מה עושים עם המטה? מכים. מכות. הקדוש ברוך הוא מכה את המציאות. למה? כי המציאות סרבנית. צריך מכות אותה. זה החיפזון. תהליכים מהירים, אלוקיים, שלא לפי הקצב הפנימי של המציאות. כל דבר שנעשה בחיפזון, זה לא לפי הקצב הפנימי, כי אם זה לא, אם זה לפי הקצב הפנימי, זה לא חיפזון, זה הזמן המתאים. אז זה נעשה בכוח. אז יש יד חזקה, ויש חיפזון, וזה המהירות, וזה מבטא את האלוקיות שבדבר. אבל אומר המהר"ל, אבל תדע לך, מה שנעשה בחיפזון הוא ביד חזקה, זה בא מהלך, בא מהר, הולך מהר. לכן, ועוד מעט נסביר את זה, במקביל לתהליך של היד, במקביל היד החזקה, יש תהליך נוסף. איך קוראים לתהליך הנוסף הזה? הזרוע הנטויה. על פני ההיסטוריה. לאט לאט. תהליכים, זה הולך, ויש עליות, ויש ירידות, עד שלאט לאט מפנימים את הכל. שני תהליכים. תהליך אחד שהיה במצרים עצמו, ביד חזקה ובחיפזון, בעוצמה אדירה, מקופפים את המציאות, שוברים את המציאות. מגיעים לים, הים סוגר את הדרך. נו. אז אפשר משך שנתיים וחצי לייצר יחטות. שיטה אחת, לוקחים מקל, פריק, נפתח הים, וזה הולכים. כל המציאות מתכופפת. זה יציאת מצרים. העולם מתקפל, עולם הטבע מתקפל במהירות עצומה. וזה מבטא את כל יציאת מצרים. לא רק במובן הגשמי, גם במובן הרוחני. לוקחים את עם ישראל, מוצאים אותם ממצרים. 49 שערי תומה, בסוף 50 יום, מתן תורה. מה, זה עם ישראל היה אז בשל למתן תורה? תשובה? לא. למה הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה מוטב, אם לא פה תהיה קבורתכם, מה שנקרא כפיית הר כגיגית, בלשון מודרנית, כפייה דתית. אז אין דתי כמו ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא דתי. כפה עלינו את התורה. זה. הכל בכפייה. יציאת מצרים. כופה את המציאות. יד חזקה. זה יד חזקה. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל. אוי, עכשיו תורה. תורה. פתאום, תוך 50 יום, צריכים לקפוץ ממתת שערי תומה, קבל תורה. אומרים גדולי ישראל, כך הייתי ספרי החסידות, אומרים, מה זה, קדוש ברוך הוא, הרים הר, שם על עם ישראל. אומר, כל המציאות הזאת, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, זה סוג של כפייה, פתאום קדוש ברוך הוא פתח את השמיים. כשנפתחים השמיים, מי לא מוכן לקבל את התורה? חיומיים, כשאחר ירדו חזרה על החיים האפורים, אמרו, תורה היינו מוכנים לקבל, כשהשמיים נפתחים, זה, תורה כזאת אנחנו מוכנים, תורה של חיים אפורים, זה פחות מלהיב. כשניתנה תורה, התורה כמעט נכפתה עלינו, זה לא הייתה ברירה. אחר כך חזרו לחיים האפורים, אמרו, זה כבר לא, זה מה שהתכוונו. כשאדם נסחב לבית הכנסת, זה לא התכוונו, התכוונו תורה, תורה כזאת כמו שבמתן תורה, זה אנחנו מוכנים. מסביר הרב קוק. אחר כך נסכם ונעבור לענייני מן האומה אל הפרט. פסקה אחרונה זה מתוך עולת ראייה. הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ביד חזקה ובזרוע נטויה. נטיית הזרוע, זה בעצם הפסקה הזאת, מסכמת את כמו מה שלמדנו, אבל עוד נסביר קצת אחר כך, אחר כך נעבור אל הפרט. נטיית הזרוע מורה שלא יצא עדיין אל הפועל כל הטוב אשר דיבר השם על ישראל. אמנם ניכר שזרועו נטויה עלינו, ועוד יגמור הטוב אשר החל. הזרוע הנטויה זה אותו תהליך שמתקדם, שבא להשלים את המלאכה שהחילה ביציאת מצרים. ניכר שזרועו נטויה עלינו, עדיין לא יצא הכל על הפועל. והזרוע הנטויה זה התהליכים האלוקיים ארוכים בתולדות העולם, תולדות עם ישראל, בשביל להוציא מן הכוח אל הפועל את השלמות שלנו. אמנם אם ישראל היו צריכים לעלות משפלותם במצרים רק מעלה נהוגה ורגילה בעליית שלמות האדם, ומציאת מצרים זה רק התקדמות קטנה בפרטי אישים בכללי עמים, זה קצת התקדמות, לא היה צורך לזה יד חזקה. כי עלייה כזו, הרי כל סדרי עולם מסייעים לה. אם אדם יתקדם לאט לאט, אז העולם תומך בזה, המציאות תומכת בזה, בתהליכים איטיים, התפתחותיים איטיים. אבל מפני שהיה צורך לעלותם במעלה רמה מאוד, שלא כפי ההדרגה, והעולם הטבעי החיצוני אינו מסייע, אלא עוד מתנגד לזה. העולם הטבעי זה עולם של תהליכים. העולם לא מוכן לקפיצות. העולם לא מוכן לדליגות. לכן היה צריך יד חזקה כדי לכפות על המציאות, לכפות על האומה, לכפות על העולם את הקפיצה הזאת. אבל השלמות ראו שתהיה רק בערכי ההדרגות של בני האדם. השלימות, בסופו של דבר, היא תושג רק בערכי ההדרגות. זאת אומרת, השלימות תושג רק אשר אנחנו מכוח עצמנו נגיע אל הדבר הזה. והזרוע הנטויה הולכת ומביאה את ההדרגות אל מרכז השלימות. אשר היד החזקה כוננה באותה שעה. נסביר. מה שעם ישראל זכה לו מכוח היד החזקה ביציאת מצרים ב-50 יום, את אותו מסלול עם ישראל צריך לעבור מחדש בערכי ההדרגות והתהליכים האיטיים בתולדות ההיסטוריה. עם ישראל עובר פעמיים את אותו מסלול. מסלול אחד מהיר, בחיפזון, ביד חזקה, שתוך 50 יום עם ישראל יוצא ממצרים מעבדות, זוכה לחירות ומקבל את התורה. שכוח. זה יד החזקה. עכשיו מתחילים את כל ההיסטוריה מההתחלה. עוברים עוד פעם את אותו מסלול, אבל עכשיו זה כבר לא בחיפזון. הוא בערכי ההדרגות, הוא בערכי ההפנמה, ובערכי העיכול, ועם ישראל עכשיו עובר את אותו מסלול מיציאת מצרים למתן תורה, אבל עכשיו בתהליך של עצמי, של התקדמות איטית. התהליך האחד היה יד חזקה, התהליך השני המקביל לו זה הזרוע הנטויה. פעמיים אנחנו עוברים את אותו דבר. פעם אחת מיד החזקה אלוקית, ופעם שנייה מכוח המאמצים, ההשתדלות שלנו. וזה התהליך של הזרוע הנטויה. עכשיו תשאלו, אם בין כה וכה צריכים להגיע לזה בכוחות עצמנו, אז בשביל מה היד החזקה, בשביל מה כל החיפזון הזה, בשביל מה כל הבלגן הזה, בשביל מה קביעת הרגיגית, בשביל מה כל המכות, הרי בין כה וכה אנחנו צריכים להגיע לזה מעצמנו. התשובה היא, שאומרת העולם גם כן רוצות להגיע לשלימות. רק שהן לא יודעות מה זה השלימות. אנחנו פגשנו ביציאת מצרים ובמתן תורה את היד. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו בכוח, העמיד אותנו לנקודת הגובה, שם תגיעו. ועכשיו כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו מנסים לעשות את המסלול הזה בעצמנו. משל למה הדבר דומה? ילד קטן שנכנס לכיתה א', לא יודע בדיוק, לא ביישוב כמו יקיר, אלא עיר סוענת כמו תל אביב. אז יש שם, ללכת לכיתה א', ללכת לבית הספר. יש שם רמזורים, כבישים נוראים, צריכים לחצות. אז משך כמה ימים, ההורים לוקחים את הילדים מבית הספר. בדרך כלל גם ההורים אין להם כל כך הרבה זמן בשביל ללכת לאט. לוקחים את הילד, מושכים אותו, נו, עכשיו אתה לא רואה רמזור, תעבור מהר, וככה מגיעים תוך 3 דקות לבית הספר. בשביל שאחרי כמה ימים הילד יעשה את זה לבד. כמובן כשהילד יעשה את זה לבד, הוא מיד מגיע ליד כל רמזור, נרדם ליד הרמזור, עובר מתחלף 6 רמזורים, אחרי הוא אומר, אה, בית הספר, עובר, ואחרי הוא אומר, אוי, שכחתי את הסנדוויץ' בבית, חוזר הביתה, אחרי הוא הולך חזרה, קיצור, הוא מגיע לבית הספר תוך 30-40 דקות. אז מה הייתה תועלת למשוך אותו 3 ימים? לגרור אותו ככה מהר לבית הספר. כי אם לא יגורים אותו 3 ימים לבית הספר, אז הוא לא מגיעים בתוך 40 דקות, הוא מגיע תוך 400 שנה, כי הוא לא יודע איפה בית הספר. היד החזקה של יציאת מצרים וכפיית הרגיגית של מתן תורה הפגישה אותנו עם נקודת התכלית. שאני כאן ואילך, אחרי יציאת מצרים ומתן תורה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את כל המסלול הזה בעצמנו. זה נקרא זרוע נטויה. כמובן, זרוע נטויה בעזרת השם, בסיוע אלוקי, בהנחיה אלוקית, בהנהגה אלוקית. לכן אנחנו מגיעים בסופו של דבר בגאולה האחרונה מכוח יציאת מצרים, כפי שאומר הרב קוק. אבל כבר מגיעים לא בחיפזון. גם בגאולה שלנו לעתים יש חיפזון. בגאולה שלנו לפעמים יש חיפזון. ממש יש חיפזון, יש בו, מתברר שיש בעיות. החיפזון הכי גדול שלנו בגאולה שלנו זה כמובן מלחמת ששת הימים. שתוך 6 ימים זכינו לגאול את כל חבלי ארץ ישראל שהיו חסרים, חוץ מעבר הירדן והלבנון. וזה בחיפזון. ולכן יש כמה בעיות. כמה בעיות. כי מה שבא בחיפזון, בלי תהליכים של הפנמה, אז זה קשה להקל. כמובן, צריכים להפנים, צריכים להשתדל, להכניס ושהדברים יעוקלו. אבל זה. תמיד אנחנו שואלים מה ההבדל בין יהודה ושומרון לבין תל אביב. תל אביב הלך לאט. יהודה ושומרון הלך מהר. הלך מהר. פתאום נחת על עם ישראל יהודה ושומרון. חיפזון. אז אמרו גדולי ישראל שבגולה עתידה יש חלקים שהם יותר איטיים ויש בתוך האיטיות חיפזון. ואנחנו צריכים לעשות עבודה רוחנית כדי שגם כשיש תהליכים חפוזים, עם ישראל יהיה בשל מבחינה רוחנית כדי להקל את התהליכים החפוזים. כי לפעמים לא תמיד החיים מתקדמים באותה מהירות. לפעמים מתקדמים לאט, אחר כך קצת קצת יותר מהיר, אחר כך קצת יותר איטי. כשהדברים אין הכנה נפשית מספקת, זה הופך להיות חיפזון. זה הופך להיות מין יד חזקה שנוחתת עלינו, על עם ישראל. כיוון שיש חלקים מעם ישראל שלא מספיק בשלים. לפעמים, עוד הערה, לפני שאני אעבור לחינוך היחיד, לפעמים נראה לנו שאירועים גדולים ומזעזעים הם יותר מכוננים מבחינה חווייתית מאשר סדרת אירועים קטנים. לא כן דת הרמב״ם בפירושו לפרקי אבות. יש משנה אחת שאומרת, הכל לפי רוב המעשה. מסביר הרמב״ם מה זה נקרא הכל לפי רוב המעשה. ברור, אם אדם עושה הרבה מעשים טובים, זה יותר טוב מאדם שעושה פחות מעשים טובים. אומר הרמב״ם לא. התלבטות, מה עדיף? לתת 1,000 שקל לצדקה בבת אחת? או 1,000 פעמים שקל? באופן פשוט, הם אומרים, לתת 1,000 שקלים בבת אחת, יותר קשה, אדם צריך להיפרד בבת אחת מ-1,000 שקלים. זה פתאום החשבון בנק שלו, נוחת. אם זה 1,000 שקלים, מילא, 10,000 שקל, 1,000 שקל בבת אחת, פתאום, כל הכיס שלו מתרוקן. נותן כל יום שקל, סך הכל יש לו איזה חור קטן בכיס, כל פעם נופל שקל מהכיס, לא מרגיש, עד שבסוף הכיס יתרוקן. אבל זה הלך לאט לאט. לתת 1,000 שקל בבת אחת, 10,000 שקל בבת אחת, כמו אותם נדבנים, באים אליהם, מבקשים, מוצאים את הפנקס, וכזה, באיזה חתימת יד הירואית, כותבים $1,000. גדול, גדול. זה מעשה הירואי. אומר הרמב״ם, לא. הכל לפי רוב המעשה. שקל ועוד שקל. שקל ועוד שקל. כי זה מה שבונה את הנפש. דווקא ההתמדה המתונה של מעשה קטן ועוד מעשה קטן. תמיד התלבטות. להשקיע במערכת החינוך. להשקיע את כל הכסף באיזה סמינריון חווייתי יוקרתי או חוג שבועי. סמינריון יוקרתי, סמינריון יקר, חד פעמי, מאוד חווייתי. כולם יוצאים משם עם הנשמה כמעט פורחת. נכון. אבל מה שבא מהר הולך מהר. חיפזון, חיפזון. אומר הרמב״ם, הכל פירו למעשה. שקל ועוד שקל, ושקל ועוד שקל, וכל יום תיתן שקל, אז שתגיע ל-1,000 שקלים. אבל אני לא כל כך מרגיש, זה שקל בסך הכל, זה סליחור קטן בכיס, נושר לי השקל מן הכיס דרך החור, לא משנה. זה בונה, הקביעות, הסדר שבונה את הנפש. זה הגולה האחרונה. הגולה האחרונה, בלשון החלוצים, דונם ועוד דונם ועוד דונם ועוד דונם. כושרים את כל ארץ ישראל, יהושע בן נון, פאק, כובש, דונם ועוד דונם. ולא חיפזון. ולא חיפזון. טוב, אז מה זה קשור לחינוך היחיד? יש לי בדיוק 5 דקות. מה זה קשור לחינוך? הדבר הראשון, כל מה שאמרתי, תחליפו את המילה אומה, יחיד. בעצם גמרתי. זה חינוך היחיד. אותו דבר, כמו אצל האומה, אותו דבר אצל היחיד. כשאנחנו מחנכים ילדים, אז יש 2 תהליכים מקבילים. יש תהליך אחד, נקרא לו בלשון תורה, היד החזקה. יש תהליך שני, שנקרא לו בלשון תורה, הזרוע הנטויה. הזרוע יד החזקה. זה החינוך שבו אנחנו מובילים מהר את בנינו אל המטרה, אל היעד הרוחני. לוקחים אותו, מלמדים אותו, מכניסים לו תורה, מכניסים לו מידות, מכניסים לו אהבת ארץ ישראל, מכניסים לו מתמטיקה, גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה וכו'. וכמובן, יש ממד כפייתי. אנחנו שואלים אותו אם ילך לבית הספר? אנחנו שואלים אותו האם ילך לישון בשעה 9:15 בדיוק, כי הגיע 9:15? עכשיו תסר ללכת לישון! זה יד חזקה. למה לא שנפתח איזה דו-שיח, איזה קבוצת דיון סביב הנושאים ללכת לישון ב9:15 או לא? לא! 9:15, הולכים לישון, זהו זה. אז זה גמר. את הילד הקטן, אנחנו נוהגים בו ביד חזקה. יד חזקה, לא צריכים בשביל זה טלטולים של שבק. יד חזקה במובן הזה, שאנחנו כופים את עצמנו עליו, את השקפת עולם שלנו, את הערכים שלנו, את דרך החיים שלנו. אנחנו כופים את זה עליו, אנחנו לא שואלים אותו. וזה ילד קטן. לוקחים אותו לאן שרוצים, עכשיו הוא אומר, עכשיו הולכים למוזיאון. והוא הולך למוזיאון. למה? כי חשוב להשכלתך ללכת למוזיאון. אבל הוא חושב שדווקא להשכלתו יותר טוב לשחק פינג פונג? לא. להשכלתך לא פינג פונג אלא מוזיאון. זה כפייה. גם זה לא. לא תופסים אותו ומושכים אותו וגוררים אותו עם הזיקים. מבחינה מסוימת זה סוג של יד חזקה. זה גם הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ממצרים. הוא לא יקה בנו. אבל הנסיבות לא נתנו לנו מנוס, אלא לברוח משם ולצאת משם. ואחר כך הגענו לתן תורה ומתנה תורה. זה לא בדיוק הייתה כפייה שקדוש ברוך הוא חנק אותנו. אבל הנסיבות היו כפייתיות. אם הקצב יותר מדי מהיר, אז עתיד הילד יפלוט את כל מה שהוא קיבל. כי מה שבא מהר, הולך מהר. ויש תקופה שנייה, אולי גיל ההתבגרות, שזה תקופת הזרוע נטויה. שבו הילד, הגדרות הבסיסיות של גיל ההתבגרות, זה תקופה של גיבוש עצמי, הגדרת זהות עצמית, עיצוב עצמי, שהילד מעצב את עצמו. אנחנו מייחלים ומתפללים, וכל בוקר מכניסים פתקה בכותל המערבי, שהילד יעצב את עצמו, בדיוק כפי שאנחנו מצפים ממנו שיעצב את עצמו. ואנחנו מייחלים שבתקופת הזרוע הנטויה, הוא יעשה מחדש את כל המסלול שהוא עשה כשהוא היה קטן, ויעשה את זה מחדש, בדיוק אותו מסלול, מתוך הפנמה, מתוך הסכמה, מתוך הזדהות, מתוך עיכול פנימי, ולא רק בגלל שאמרנו לו, עכשיו הולכים לבית הכנסת, אלא שילך לבית הכנסת בכוחות עצמו, מתוך הזדהות פנימית. ויש את הזרוע הנטויה שלנו. אנחנו מלווים באופן עדין, באופן הרבה יותר רך, מנסים לתמוך, אתה רוצה, נעזור לך. לא עכשיו, תבוא. לא, מנסים לסייע, אתה רוצה, ניתן לך, אנחנו נגבה אותך, נסות לעודד דברים חיוביים. זה הזרוע הנטויה. שהיא שונה באופן מהותי מן היד החזקה. ואנחנו מייחלים שאותו הדבר שהילד הקטן עשה תחת ידינו החזקה, עכשיו יעשה את זה באופן עצמאי. כאשר אנחנו קצת מרחפים מבחוץ, קצת עוזרים לו, כמובן, עם כל מה שנתנו בתוכו, ועם כל מה שהכנסנו בו. אז זה בא לידי ביטוי, יש לי עוד, כבר חרקתי מן הזמן. זה נצטרך לסיים. אבל זה בא לידי ביטוי בכמה וכמה דברים שמופיעים בחז"ל, הפרשים, לדוגמה, אזכיר ביטוי אחד. חז"ל אומרים שילד קטן, נאמר עליו, ילד קטן, שצריכים להליעית אותו תורה, תליעית אותו, כל עוד שהוא קטן, תליעית אותו. ילד קטן מלעיתים. אדם, ברגע שהוא מתבגר, אי אפשר להלעית אותו, או שהוא ילעית את עצמו, או שלא נצריך להלעית אותו. לא מצאתי, לא פגשתי אף פעם נער שמצריכים להלעית אותו בכוח. אין דבר כזה. שום דבר. אז חזל אומרים, כשהוא קטן, תליעית אותו. מה זה תקרא תליעית אותו? זה ממד יש חזקה. תדחוף לו, תדחוף לו, תדחוף לו, תדחוף לו, תדחוף לו, תדחוף לו תורה, תדחוף לו מידות, תדחוף לו, תדחוף לו השקפות. עכשיו, יד חזקה, תליעית אותו. חזל משתמשים בביטוי להלעית, כמו שמלעיתים בעלי חיים, כמעט. אותו דבר מופיע בחזל, עוד דוגמה אחת, ובזה אני אסיים. מופיע בחזל, חזל תמכו. לא התנגדו להקעת ילדים, אבל חזל אומרים מפורש, זה רק שהוא קטן. שהוא גדול, אל תקע אותו. שהוא קטן, יד חזקה, יד חזקה, סתירה, חזקה. שהוא גדול, חזל אומרים, לא מכים אותו, בכלל. חזל אמרו שבימינו קטנים כבר כמו גדולים, אז לא מכים גם קטנים. היום לא מכים. אבל בתקופת חזל היכו. אבל אמרו רק כשהוא קטן, כשהוא גדול, אל תקל. אל תקל. לא רק בגלל שזה לא יעיל, זה לא נכון. זה כבר פרק חיים אחר. זה כבר לא הפרק של היד החזקה, זה הפרק של הזרוע הנטויה. אני אסיים שהסיבה שחזל כל כך, כל כך, כל כך הדגישו, וכל כך העריכו את החינוך של ילדים בגיל הרך, או לא בגיל הרך, כשהם קטנים, לא רק בגלל בואו נלמד אותם הרבה תורה כשהם קטנים, ונרוויח זמן. עניין של רווח. רווח זמן, לא. שחשבו, כפי שציירנו, שטוב שכשהם צעירים, יחוו חוויה רוחנית. יפגשו כמו עם ישראל. יוצא ממצרים, פוגש את הגאולה. הולך עוד כמה צעדים, פוגש את מתן תורה. נכון. זה יוצא, אחר כך זה נכנס, ואחר כך זה יוצא. אם יחוו מהו היעד שלו אנחנו חותרים מבחינה רוחנית, אחר כך בתקופת הזרוע הנטויה האישית שלהם, הם ישיגו את זה בכוחות עצמן, ושנזכה לגאולה שלמה. כמובן, אנחנו מתפללים שקצת יהיה יותר בחיפזון, באמת, אבל נקבל את ההנהגה האלוקית, כמעט, כפי שהיא. חג שמח.